אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כיוון הרוח. עם בני טייטלבוים.
שלום לכם, אני בני טייטלבום, אתם מאזינים לכאן הסקטים. לא דתיים וחילונים, לא שמאל ימין, בטח שלא ספרדים מול אשכנזים או מרכז מול פריפריה. ניידים מול נייחים. וזה שם ספרו של הדוקטור גדי טאוב, ניידים ונייחים, מאבקן של האליטות נגד הדמוקרטיה הישראלית. שלום, דוקטור גדי טאוב.
שלום, בן.
איש אוניברסיטה העברית, תודה שבאת לכאן לאולפן.
נחמד להיות פה ונחמד לשמוע את המילה הסקט, אתה יודע, אני
מילה הייתי פנטסטית.
בא ברשות השידור, והיינו עוברים דרך רות אלמוג עם כל טקסט עד שהוא...
גם טקסט זה לא מילה עברית, אני חושב.
כן, לא יודע אם היה מותר לנו לומר את זה.
חידוש של כאן, וזה בעיניי מאוד יפה, זה חוזר לתסקיטי הרדיו של פעם, ואיכשהו מתכתב עם הפסוק הסקט. ושמע ישראל.
אני עשיתי תסקיטים, זה היה הדבר הראשון שעשיתי. עשיתי תסקיטים, חידות בלשיות. סבא של איתי היה עורך אותם לדפוס בידיעות אחרונות, דיברנו על זה במעלית.
איתי סופרין העורך שלנו.
ואני הייתי מביים אותם.
ברשת א'?
ברשת א', כן, בחתול וסק.
סגרנו מעגל, בוא נפתח אותו שוב, ניידים ונייחים. זה בעצם קו החלוקה שמגדיר היום את החברה הישראלית, לדעתך?
אני חושב שלא רק את החברה הישראלית, אני חושב ש... התופעה הזאת חוזרת על עצמה בכל מקום בעולם הדמוקרטי, והיא חלק ממשבר הדמוקרטיה בכל מקום, שצמחו אליטות שבמידה רבה מזדהות יותר זו עם זו, מאשר עם הציבור שמתוכן הם יצאו, ושמה שמאפיין אותם קודם כל, זה העובדה שהם לא תלויים במקום. אני לא הראשון להציע את ההבחנה הזאת, דייוויד גודארט בספרו The Road to Somewhere, קורא לזה Anywheres ו-Somewheres.
רגע, השם הספר, הכביש לאן שהוא?
כן, כן, אבל זה to somewhere, מפני שזה Anywheres ו-Somewheres, והוא לא מזהה את ההשלכה של זה על הדמוקרטיה, כי הוא עצמו ליבו עם הניידים, והוא רק חושב שהניידים קצת הגזימו, אולי אפשר להעט טיפה, אבל ההבחנה היא קודם כל הבחנה שנוגעת לפרנסה.
והוויכוח לסוציאליזם מול קפיטליזם מת?
לא מת, אבל כשמסתכלים על גלובליזם מול פטריוטיות, שזה ההשלכה האידיאולוגית של הניידות והנייחות, אז רואים שקשה להגיד שהניידות היא בהכרח שמאל, מפני שהיא לא, יש בה אלמנטים, היא במובנים מסוימים היא המשך של האינטרנציונל הסוציאליסטי, של ההשקפות האינטרנציונליסטיות שבאו משמאל. ועוד, יש לזה עוד מאפיינים, מדינה גדולה וכדומה, אבל מצד שני, החזון הגלובליסטי הוא ליברלי, במובן הכלכלי של המילה, זאת אומרת, הוא חזון של שוק חופשי, ולכן כשאתה רואה את הגופים הבינלאומיים הגדולים, כמו למשל איחוד אירופה, אז איחוד אירופה לא מבקש להלאים את אמצעי הייצור, כמו שרצו המרקסיסטים, אבל הוא רוצה הרבה רגולציה. זאת אומרת, יש שוק חופשי, אבל הממשלה תכניס בו את ידיה, לכן הגלובליסטים יש להם כזה דגש על שאלות סביבתניות, על התחממות גלובלית, מפני שהם כל הזמן אומרים, יש בעיות שמדינת הלאום לא יכולה לטפל בהם, צריך גופים בינלאומיים, וצריך יותר רגולציה ויותר שליטה.
עוד נצלול פנימה, אבל האם הקורונה לא... לא הייתה איזשהו טיל טורפדו בנושאת המטוסים הזו, בממותה הזאת שלנו.
הייתה גם הייתה. אמנם האידיאולוגים של הגלובליזציה, אני חושב שהחשוב שבהם אגב, זה יובל נוח הררי, חשוב בעולם, ממשיך של פוקויאמה ורעיון קץ ההיסטוריה, אז הם מיד אמרו שהנה הקורונה הוכיחה שצריך שיתוף פעולה בינלאומי, גם בענייני בריאות, אבל כל מי שיסתכל על איך נראה שיתוף הפעולה הבינלאומי הזה, ראה שיש פה את סין, שעצרה את הטיסות מיוהן לכל מקום בסין, אבל פתחה טיסות לכל העולם. ארגון הבריאות העולמי שסין תופסת אותו, אני אגיד בנימוס בגרון, מפני שעומד בראשו שר לשעבר באתיופיה, ואתיופיה לכודה במלכודת חוב. לסין, אז הם עזרו לסינים להסתיר את העובדה שהווירוס מדבק בשלבים המוקדמים, ויתרה מזאת, כשאתה מסתכל על איחוד אירופה עצמו, אז אתה רואה שכל מדינה מיד נאחזה במכונות האשמה שיש לה, כי לפי ההסכם של האיחוד צריך להתחלק בהכל, כולל בצרכים רפואיים, אבל כשאיטליה הייתה במצוקה, שכנותיה הסתכלו עליה ואמרו, לנו אנחנו לא רוצים שזה יקרה.
ובעיקר נאסרה...
גבולות.
לגבולות, חזרו לגבולות. תושבי גרמניה על גבול אוסטריה, לא הורשו להיכנס לאוסטריה באיזשהו שלב.
כן, כן, אז זה במובן מסוים, מדינת הלאום הוכיחה את עצמה כמסגרת האפקטיבית לטפל בבעיות, בין השאר כי מדינת הלאום, או הלאום, מצליחה לכונן סולידריות, שבה אפשר לדרוש מאנשים, עכשיו זו שאלה שממש על הפרק, אבל לפחות אפשר לדרוש מאנשים לוותר בשביל אחרים, זה לא רק בשביל עצמם. אתה יכול לצפות שכשאתה תגיד להם, אם אתם לא עושים חיסון, אתם מדביקים אחרים, זה יעבוד עליהם. בשעה שאם אתה אומר ליוונים, אם אתם לא עושים חיסון, זה היה מדבק את הגרמנים, אז ספק אם זה היה עובד אותו דבר, או בכל אופן, כשאתה אומר לגרמנים, שלמו קצת יותר, כי היוונים במשבר, אז עניי עירם קודמים, והם מוכנים לשלם מיסים עבור עניי גרמניה, ולא עבור עניי יוון.
אז בואו נדבר שוב על אותם ניידים. זה הייטקיסטים גם? אנשי אקדמיה? בואו ננסה לפרוט עניין לפרוטות.
זה בעצם כל מי שיכול לקחת את פרנסתו, ולעבור איתה למקום אחר בלי שהיא תיפגע. אז זה יכול להיות, יש לי חבר שיש לו אתר אינטרנט, שעוסק ב-reviews על מוצרים, בביקורות על מוצרים. הוא יכול לקחת את המחשב הנייד שלו לסטארבקס בברודווי, זה ליד הבית שלו, הוא יכול לקחת אותו לסטארבקס בבנקוק, והוא יכול לקחת אותו לברלין או ללונדון, ולהמשיך את העבודה כרגיל. וזה נכון על רופאים, וזה נכון על אקדמאים כמוני. באופן עקרוני, אני לא יודע אם הדעות שלי זה היה לי קל, אבל באופן עקרוני אני יכול להשתמש בהכשרה שלי בהיסטוריה של ארצות הברית, וללמד בקולג' באילינוי או באירופה בכל מקום.
או בסידני.
או בסידני. אבל לא רק במקומות דוברי אנגלית, כי היסטוריה אמריקאית אתה למד באנגלית בכל מקרה. ההבחנה ניידים יש בה, היא גסה מדי. כי למשל, המשפטנים עומדים בעיניי בחזית. עכשיו, זה לא כל כך פשוט ששופט ישראלי יעבור להיות שופט במקום אחר. אבל רק לפני כמה ימים כתב ביקורת על הספר עקיבא ביגמן בישראל היום, ושם הוא מזכיר את האנקדוטה שבה ברק, השופט אהרון ברק, פסק שמותר להחזיק
קלפי מיקוח.
אנשי חיזבאללה כקלפי מיקוח. כן. ואחרי שהוא נתקל בביקורת הבינלאומית, הוא כינס מהר את בית המשפט שוב, והפך את ההחלטה. וזה אמר לי גם פעם אחד מהפעילים של שפי פז. אמר לי, תראה, הם לא יכולים להרשות לעצמם ללכת לכנס במקום אחרי, בארץ אחרת, כשהם מלווים בתמונות של אנשים שחורי אור באזיקים. אז הם לא יוציאו מפה את המסתננים. זה לא ילך. כי מה שיקרה להם במיליה המקצועי שלהם יהיה בלתי נסבל.
שאלה אפיקורסית. למה זה חשוב בכלל? להגדיר.
זה חשוב מפני שאני חושב שאנחנו צריכים להבין מה עם קווי המאבק, ולמה יש קשר בין ההחלטה על גיור רפורמי, לביקורת על מדינת הלאום, לשימוש בזכויות אדם, בניגוד לזכויות אזרח וכדומה. ומי שמבין את ההקשר, מבין שהאליטה הישראלית, היא בהתקפתה ללאומיות הישראלית, מוכרחה לנטרל את הדמוקרטיה, מפני שהציבור הלאומי, שהוא הרוב, לא יקבל חלק מהרפורמות שהיא רוצה לחולל. אז זה ממש מדהים, כי אנחנו מדברים עכשיו קצת אחרי פסק הדין של בגץ, שדורש להכיר בגיור רפורמי, שזה בעצם פריצת כל הגבולות, כל אחד יוכל מאוד בקלות להתגייר. צריך להבין את זה שבהקשר שיש פה בספר פרק על המסתננים, ועל איך בגץ באופן שיטתי ירד כל ניסיון לעצור את ההסתננות, או להוציא מפה מסתננים ולהחזירם לארצם, גם כשזה היה בטיחותי, מפני שעכשיו אתה שומע על גיור רפורמי, ואם אתה, כמו שרוב הציבור, שלפי דעתי הרבה יותר אורייני פוליטית ממה שמניחים נציגיו, מבין מיד שזה חלק מהמאבק שלהם, שלא מאפשר לשמור על גבולות המדינה, על הגבולות התרבותיים של הלאום, על גבולות האזרחות שמפרידים בין אזרחים למאגרים. זאת אומרת, יש פה מגמה שמטרתה היא מדינת כל אזרחיה הלא יהודית, וכל החלקים בפאזל מתאימים. אז אם אתה רואה את התמונה הגדולה בתוך המאבק בין הידים לנייחים, אתה רואה שיש מאבק עולמי להחלשת מדינות הלאום, ושבכל מקום, כאשר האזרחים מתקוממים נגד זה, מה אומרים להם? אתם גזענים. זאת אומרת, זה בכל מקום האידיאולוגיה שאומרת שהדמוקרטיה זה מאוד חשוב, ולכן אסור להפקיר אותה בידי האזרחים, צריך אפוטרופוס שיודע זכויות אדם מיין.
או שיגידו לך שהלאומנות גבתה את חייהם של מיליונים. אני יודע מה, תשיב, לנין, סטלין, מהו? אבל לאומנות יוכלת גם מסוכנת, לא?
מאוד מסוכנת. ולטענתי, טענתי הלא חדשנית, אני אוהב מאוד את הניסוח של הרצל בהקשר הזה, כשמדכאים את הלאומיות הבריאה, שהיא הרשות להיות עצמך. אני תכף אספר לך סיפור קצר על איך אישה זקנה, ניצולת שואה, ניסחה, את כל מה שאני מנסה ללמד סטודנטים, כשאני עושה מבוא לציונות ממש בשני משפטים, אבל הלאומיות, כשלא נותנים לה להתבטא באופן בריא, זאת אומרת, לאנשים להיות עצמם, במובן הרחב, שהם לא יצטרכו להיות יהודים באוהלם, ולהסתיר זאת בצטם. אם לא נותנים לזה להתבטא באופן בריא, זה מתפרץ באופן אלים. כפי שקרה, באופן בולט בשתי מדינות אירופיות שהתקשו להתאחד, גרמניה ואיטליה, ואז אתה מקבל פשיזם ונאציזם. אז ברשותך את הסיפור הקטן על האישה הזאת, כיוון שזה ממש מעטים הדברים ששמעתי וממש הרגשתי שליבי דילג על פעימה. אבל זה היה באיזה כנס על ציונות ושואה, ולא אהבתי את הכנס כבר משמו, כי הניסיון להגיד שהציונות היא תגובה לשואה, לא לוקח בחשבון שהציונות
קדמה לשואה.
קדמה לשואה וגם באה מדחף פנימי של העם היהודי, ולא רק מלחץ חיצוני. אז הקרינו בתחילת הכנס הזה קטעי וידאו של ניצולים, ששאלו אותם, אני לא יודע למה שואלים את זה לניצולים, מה היה הרגע המאושר ביותר בשבילך בסוף המלחמה? זו שאלת מעריב לנוער כזאת, שהתשובה נראית, מה זאת אומרת, שחררו אותי ממחנה. אבל אישה זקנה אחת אמרה, כשהגעתי לאונייה של הפלה ב' וראיתי שם שלט מעל הפשפש, הכניסה לאונייה, ראיתי שלט כניסה בעברית. אני זוכר ששאלתי את עצמי, מה, שהשתחררת מאושוויץ, הגעת לארץ ישראל, זה הרגע מהכל, וגם המראיין לא הבין, אז הוא שאל אותה והיא אמרה לו, לא, לא, אתה לא מבין, אני אף פעם לא ראיתי אותיות עבריות בגודל כזה. אני אומר לך, זה בעיניי, זה תמצאת את כל העניין שלנו, הישראלים, אתה, אני, גדלנו פה, אותיות עבריות גדולות זה לא, אתה רואה שלט באיילון, אתה לא מתרגש. אבל אם אף פעם לא ראית, כפי שהיא אמרה, אותיות קטנות, עברית זה דבר שמחביאים.
כן. אתה בטח מכיר את הדוד של אפרים קישון שבז לישראליות וגרר את קישון לצעדות ותזמורות בארצות הברית, ופעם הוא נתקע בארץ וראה ארבעה מסוקים לעומת ה-400 או 4,000 בארצות הברית והתחיל לבכות, ואפרים קישון אמר לו, אתה רואה מה ההבדל? זה ההבדל. פה בוכים הארבעה מסוקים מסכנים. תגובות חריפות לספר שלך, נכון?
כן, אני, תשמע, אני רגיל בתגובות חריפות. הרבה פעמים מאמרים כועסים עם שמי בכותרת, אבל זה מועיל מפני שמה שאני חושב לא לגמרי מבינים בשמאל, זה שהתקפה משמאלני זה דבר שמוכר ספרים בימין.
גם מנצח קלפי, תשאל את ראש הממשלה. כשאתה כותב מאבקן של האליטות נגד הדמוקרטיה הישראלית, בוא נאחוז בשור בקרניו. האם אתה בעצם מתכוון שהשמאל לא מצליח לנצח בקלפי, והוא מנסה, לפעמים מצליח, לנהל את המדינה דרך המשפטיזציה, דרך הבירוקרטיה, דרך הרגולציה. סליחה על אוסף המילים הלועזיות.
כן, אני מייחס את התובנה הזאת לא בהכרח לימין. פרופסור מני מאוטנר בספרו משפט ותרבות בישראל בפתח המאה ה-21, אומר שהשמאל הפסיד בבחירות ב-77, ו... מאז הוא לא מצליח לחזור דרך הקלפי, אז הוא...
הצליח פעמיים.
מתבטק...
רבין הוא שמאל.
זמנית.
זמנית.
הצליח...
אהוד ברק, כן.
הצליח לרגעים, אבל לא... אבל החזון של השמאל הוא וס. ומאז הוא מנסה לעבוד דרך ולהתבצר במערכת המשפט. מני מרטנר כתב מאמר מאוד חריף נגד הספר, עכשיו אני חושב שהוא... במובן מסוים אולי מתחרט על הספר הקודם שלו, בכל אופן הספר הנוכחי שלו, הליברליזם, זה ממש הספר של הניידים. זה ספר שבו אתה מתקשה למצוא את הדמוקרטיה, אבל הוא מציב הנגדה. יש ליברליזם, שזה דבר טוב. למה? כי בליברליזם כל אחד בוחר את אורח החיים הרצוי לו, ויש דת, שזה דבר רע, כי זה כופה על כולם את אותו אורח חיים. זה ממש, אתה יודע, אני קראתי את הספר הזה בפליאה, זאת אומרת, זה כאילו, קראתי את זה גם אצל רוגל אלפר, את הדברים האלה, אבל כאילו האינטליגנציה השמאלית עוברת שטרנליזציה. זה כל לאומיות או דת, זה חשוך וזה ריאקציה, ולעומת זאת הפרוגרסיביות היא הולכת ונעשית אנטי-לאומית. אז אתה קורא במאמר של מני מאוטנר, שהיה למיטב זיכרוני ציוני, והוא תוקף את המאמר שלי, הוא כותב בספר, לא מופיעה המילה כיבוש אף פעם, זה אגב לא נכון, היא מופיעה, הוא לא יודע, הוא דילג על כמה עמודים כנראה, אבל הוא תוקף, והוא אומר ש, אני לא רק מתעלם מהכיבוש, אלא מזה שהציונות היא בעצם קולוניאליסטית. היה פה עם אחר, ואנחנו הגענו לשבת פה, ועל חשבונו.
יש צעדים מעשיים שהספר הזה קורא לעשות? או שהוא רק מתאר מצב?
הם לא כתובים בספר, אבל אני כותב אותם, ואומר אותם הרבה פעמים, ברשתות החברתיות, בעיתונים. אני חושב שאנחנו לא נצליח לשנות כאן דבר, לפני שנחזיר את הריבונות הפוליטית לנבחרי הציבור, אחרי שהיא פשוט נגזלה מהם על ידי משפטנים צעד צעד.
אולי הם ויתרו.
יש משהו בזה.
קח את פסק דין של בגץ בעניין הגיור, ואומר בגץ, בצדק במובן מסוים, 15 שנה אני מחכה. לא עשיתם כלום, אתם חברי הכנסת. לא אותרתם לי ברירה.
במקרה הזה של הגיור, אני חושב שצריך לזכור שבחוכמת הפוליטיקה היא חוכמת הפשרה, והמשפטים... בתי המשפט מובילים לכן או לא. זאת אומרת, גם המנטליות של השופט, הוא צריך להכריע בין אופציות העומדות לפניו. ואילו במקרה של הגיור, בהרבה זוויות שלו, אולי טובה לנו העמימות הקונסטרוקטיבית, שזה ביטוי נפלא של הנרי קיסינג'ר, שצריך להגיע בין לפשרה בשני צדדים שלא באמת מסכימים, אבל אפשר לטשטש את הסוגיה די הצורך. אני חושב שבגץ תמרן את עצמו עם הדוקטרינות של ה... עם ביטול המגבלות על זכות העמידה, יצר מצב שאין סוגיה שבה הוא לא נדרש להכריע, ולכן הוא מכניס את הידיים שלו עכשיו לכל מקום שבו יש אש.
זה אנחנו מסכימים, אבל איפה נבחרנו? כלומר?
נבחרנו, קודם כל, חלקם אולפו. וזה כדאי לקרוא פשוט את הספר של חיים רמון החדש, נגד הרוח, כי זה לא דברים שלא היו ידועים, מי שקרא את דניאל פרידמן מכיר את רובם, אבל אתה מסתכל על הקומפנדיום הזה, של איך פעם אחר פעם מועמד שלא היה נוח למערכת, out of the blue נפתחה נגדו חקירה פלילית, אנשים על כלום, יעקב נאמן, רובי ריבלין, גם פרשת רמון שכולם חושבים שזה לא מה שהיה שם, לקחו נשיקה ללא התנגדות ועשו אותה לעבירה פלילית, גל הירש ומקרים אחרים, אז אתה מסתכל, פוליטיקאים פוחדים עכשיו, אני מדבר לפעמים עם פוליטיקאים מהימין, ואומרים שלא לציטוט ושלא לייחוס, מה אני צריך להתעסק עם החברים האלה? תסתכל מה קורה למי שיתעסק איתם, מדי פעם בא אמיר אוחנה, או שלמה קרי, או אמיר קלנר, או יריב לוין, ואחרים עכשיו...
אריאל קלנר, אני חושב שמו.
אריאל, אריאל. נכון. כן, מה אמרתי?
אמיר.
סליחה, אז ישנם אחרים מפלגות אחרות, אני מקווה שחלק מהם ירימו את הדגל, אני לא, שקד ובנט לא הוכיחו את עצמו בעיניי בהקשר הזה, אבל סמוטריץ' לקח איתו את שמחה רוטמן, זה אומר שיש פה מפלגה אחת שכן מרימה את הדגל הזה, ותשמע, שמעתי, אני באמת צריך לשאול אותו, שמעתי מחיים רמון, אמר לי, תשמע, אם מפלגה שתרים את הדגל הזה, אני מצביע לה. עכשיו, חיים רמון הוא מאחרוני תומכי אוסלו, אז אני רוצה לשאול אותו אם עכשיו, אחרי שצירפו את בן גביר, עדיין הוא ייתן את קולו לציונות הדתית, אני מעריך שלא, אבל...
בן גביר מקום 4, אם אתה הולך ב7 בבוקר להצביע, אז הפתק שלך הולך למקומות הראשונים, לא שאנחנו עושים תעמולה. בוא נחזור רגע לספר, כלומר, הכל בסוף זו פרנסה, זה בעצם מה שאתה אומר, אם אני חנווני, אם אני...
לא, 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 ולכן אני מדגיש פעם ושוב, אני לא מרקסיסט, ואני לא חושב שההוויה קובעת התודעה באופן חד-חד ערכי. אני רק אומר גלובליסטים יש תשתית בקרב מעמד שיש לו את הלוקסוס הזה ושאופקיו בינלאומיים, אבל יש הרבה אי חפיפה. אני, דוגמה חיה, יש הרבה נייחים שמצביעים לגלובליסטים. אתה מסתכל באמריקה, והניתוח מתכוון להגיד שתראו, זה אותן סוגיות. גם אצל דונלד טראמפ הוויכוח זה על מסתננים ממקסיקו וגדר גבול, על הסכמים בינלאומיים, על לימוד... פטריוטי בבתי הספר, לעומת ה-PC, שמלמד אותך לסנוע את ארצך, יש פה לכן פרק ארוך מאוד על ה-PC, שזה בעיניי, צריך להבין את הקשר הזה, יש לזה עורף תרבותי לכל ההשקפה הזאת, אבל זה מאוד אופייני למשל, שמיעוטים דווקא מצביעים לניידים, מפני שאם הרוב הוא לאומי, המיעוט הרבה פעמים חושש מהלאומיות, ועל כן מוצא את עצמו מצביע, דווקא המפלגות של הניידים.
גם בארץ?
גם בארץ. תראה, הפלסטינים, או המיעוט הערבי בישראל, ייתה יותר, נגיד, מרץ, אם הוא לא מצביע למפלגה לאומנית, כמו המשותפת, אז אם הוא יצביע למפלגה ציונית, או פחות או יותר ציונית, או חצי ציונית, אז יהיה יותר מרץ מאשר ליכוד.
אמרת את דעתך לפני כמה שנים?
זה קרה לי בהדרגה. אני חייב להגיד שאני עשיתי רק צעדים קטנים בעיני עצמי. המפה זזה תחת רגליי באלימות, כי כשאני כתבתי את המרד השפוף, הייתי עמוק בשמאל הציוני, הספר כולו הוא התקפה על הפוסט-ציוני משמאלי. על הפוסט-ציונים, על הפמיניזם הרדיקלי,
על מרב מיכאלי. על
הרב-תרבותיות, גם על מרב מיכאלי באופן אישי, בהקשר אחר, כתבתי שם מאמר שבוטנתי שהיא באיזה שידור מזלזלת באישה עובדת שם, שהיא מורה לה לנקות משהו או משהו כזה. אנשים לא, מתווכחים על מספר 7 ברשימה, אבל שוכחים, בראש מפלגת העבודה עומדת עכשיו אישה שהאידיאולוגיה שלה היא אנטי-משפחה. דבר דרמטי.
היא הציעה להלאים את הילדים בשידור טלוויזיה כן, באוסטרליה.
אתה יודע, זה בית הילדים של הקיבוץ, writ large, על כל המדינה.
נכון. אתה מוצא את עצמך במחנה של הציבור הדתי, במובן מסוים. כן. דתי, דתי מסורתי חרדי, אתה לא אדם דתי. אתה לפעמים זע באי נוחות בכיסא?
אני זע באי נוחות בקצוות האנטי-דמוקרטיים של המחנה הזה. לא נוח לי אם, למרות שאני מבין שיכולות להיות השקפות אחרות, למשל בענייני מין, להט"ב וכדומה, אבל מה שמקל עליי את הדבר הזה, אני לא עומד להצביע לדגל התורה, ואני חושב את זה באופן כללי על מה שקרה למדינת ישראל. הציבור המזרחי הציל את הציונות.
תסביר.
מפני ש... קודם כל, הוא נשאר ציוני באופן אינסטינקטיבי, מבלי שהדבר הזה תלוי רק באמונה בהבטחה האלוהית על הארץ הזאת. יש לו גוון מסורתי, ויש רצף ביניהם, כך שיש דבר כזה בן אדם שהולך לפעמים לבית הכנסת. מפני שאני חושב שבעדות המזרח לא היה שבר של ההשכלה, ולכן הלאומיות יוצאת באופן טבעי מתוך הדתיות, ולא מתוך סכסוך אימה. כיוון שמה שקרה אחרי הסכיזמה הגדולה של ההשכלה היהודית, הציונות צמחה מהאגף המתחלן, ולכן באופן אינסטינקטיבי, ולא חשוב עכשיו הפלפול ושלושת השבועות וכל הדברים האלה, המעניינים מאוד שהעסיקו את העולם הדתי, אבל באופן אינסטינקטיבי נראתה לו ניגוד. ואז זה התלבש על הדבר שבעצם הציונים מחלנים את הקדוש, בזה שבמקום לחכות לגאולה הם חוזרים לארץ ישראל, בטרם הסתיים העונש. אבל אצל המזרחים כל התסבוכת הזאת איננה. ולכן אני חושב שקודם כל אין סכסוך בין הדת ללאומיות. ואז הלאומיות לא קרועה, ולולי הציבור המזרחי, אנחנו היינו נתונים עכשיו תחת מרותו של רוב מטעם הניידים, אליטה שמאלית, מאוד נרקיסיסטית, שמתייחסת אל הפוליטיקה בתור מבחן במוסר, במקום בתור שאלה פרגמטית. לכן הכותרת למשל של מאמר כמו של מני מאונטנר, אבל הוא לא מזכיר את הכיבוש, הוא נכשל במבחן, הוא לא הזכיר את הכיבוש.
כלומר, אהבת העם והארץ ואנשים מסובבים אותך, בלי תסבוכות מיותרות, זה בעצם שכבת הבטון היום של החברה הישראלית, זה מה שאתה אומר בעצם.
כן, כן.
ואתה שם למרות שאתה שונה מאוד מהחברה האלה, אם תצא לקפה, אני לא בטוח שהחברה האלה יעניינו אותך.
לא,
שיפתחו את בתי הקפה.
לא בהכרח, כי אני כתבתי ספר אחד בשם אלנבי, שעוסק בשוליים של החברה הישראלית, ו...
קראתי.
בחלקים של השוליים.
שולי שוליים.
שולי שוליים, ממש. ובוא נגיד ככה, שם אתה נתקל גם בהרבה אנשים מהימין המזרחי הפשוט, ויצא לי לאכול ארוחות שישי, שבהם עשו קידוש בנוסח עדות קורדיסטן ומרוקו, ולא הרגשתי זר בכלל, למרות שאתה יודע, אני בא מלב, תשמע, זה... ילדים מהכיתה שלי זה עכשיו הפרקליטות, זאת אומרת, זה אנשים שזה ממש, אני יצאתי מהמיליה הזה סוציולוגית ואידיאולוגית ובהרבה מובנים אחרים, אבל אני חושב עם זאת, שבסך הכל הדבר שאני מדבר עליו, הוא הזרם המרכזי של הישראליות.
זה רואים בקלפי.
כן, אז אני לא מרגיש בודד, וגם הימין יש בו משהו, אמרתי לאשתי, שאני הולך להפגנות, לדבר בהפגנות בענייני המשילות, שבה... רוב הקהל הוא ימני ומזרחי, אמרתי לה, תשמע, אני חוזר הביתה עם זהה של אחרים, ובמובן מסוים זה מאוד נחמד, זה אולי, אני יודע, בעידן הקורונה עכשיו אנשים יעשו פרצוף, אבל בוא נהיה מחבקים אותך, אני זוכר שעמדתי זקוף ומתוח בהפגנות של שלום עכשיו, והחברותה הייתה בתחושת אנחנו יותר טובים. וזה לא בהכרח נעים, זה למשל לא היה נעים לאבא שלי, שהוא פלמחניק ומשרת ציבור, ומוסד ביאליק, וראה מחויבות להוציא את כתבי אורי צבי גרינברג, אף על פי שהוא מפייניק, אז הלאומיות היהודית לא הייתה זרה לבית שלנו, אני חושב שהאליטה הזאת התרחקה מאיפה שכולנו עמדנו פעם.
עמדת בסיטואציה, כמו שנעמי שמר תיארה, שאנשים עברו מדרכה, או אנשים הזעיפו פנים?
הזעיפו פנים מאוד. עברו מדרכה, אני לא זוכר, אבל רק לא מזמן כתבה לי איזה מפיקה בתוכנית שבה אמרתי, מה נהיה ממך? יש אנשים שנתקו איתי את הקש אחד וחלק, יש אנשים שעברו לתקוף אותי ולנסות לעשות לי דלגיטימציה גם מקצועית, שזה מאוד לא נעים, כי אנשים שהגנו עליי מקצועית, אני יודע את זה מוועדות של האוניברסיטה, מרחילות על הוועדות של האוניברסיטה, אנשים שהגנו עליי מקצועית, עכשיו תוקפים אותי מקצועית, זאת אומרת, נסים להגיד, הוא לא רציני.
זה אני שומע גם במסדרונות אצלנו אגב.
שאני לא רציני.
מה נסגר איתו? מה קרה לו?
זה...
שזה שווה ללא רציני, כלומר.
לא, זה לא שווה ללא רציני. מה קרה לו, זה, אתה יכול להיות, אתה יודע, התייחסו...
הוא מדבר שטויות, בקיצור, זה מה שאומרים עליך.
כן, זה אנשים שלא מעוניינים להקשיב, אבל, ולא עונים בפועל הטיעונים, אבל הטיעון שהוא לא רציני, והוא מדבר שטויות, זה לא אותו דבר, כי אלה שמתייחסים אליך, הוא אומר, הוא מוכשר, אבל הוא השתגע, זה זן אחד, והשני, הוא אומר, הוא חנטריש והוא שטחי. אז אני אגיד לך מהתחום של השטחיות, שעכשיו שהמול החליט להדפיס עוד 6,000 עותקים מהספר שלי, אז אמנם אני לא מפרסם הרבה בכתבי עת מדעיים, אבל אני חושב שאחד התפקידים החשובים של מי שיש לו אמות אינטלקטואליות, זה לנסח באופן בהיר השקפות שמסתובבות באוויר, באופן שבני אדם יכולים לקרוא אותו. אין שום גאווה בלכתוב בלתי קרי. זה הצורפתים, מאופנה הצורפתית, הנהיגה איזה דבר כזה שאם אין לך משהו עמוק להגיד, תגיד משהו מאורפל ויניחו שזה עמוק. אז לא, אני מהז'אנר חניכיו של ההיסטוריון ריצ'רד הופשטאטר, היסטוריון הנפלא של ארצות הברית, שאמר פעם, מי שכותב לא ברור, חושב לא ברור.
דוקטור גדי טאוב, אנחנו נראה אותך בפוליטיקה יום אחד?
לא, ממש לא. אני חושב שהמזג שלי מאוד לא מתאים לזה. אני רתחן.
ישר מדי?
לא, אני רתחן. והפוליטיקה היא במובן מסוים הפוכה מעבודה אקדמית או אינטלקטואלית, בזה שאנחנו חותרים להבהיר, והפוליטיקאים זקוקים למה שקראתי לו, עמימות קונסטרוקטיבית, כי הפוליטיקה היא אומנות הפשרה.
לידים ונייחים, מאבקן של האליטות נגד הדמוקרטיה הישראלית, קראתי, לא את הכל אני מודה, ממליץ בחום למי שמסכים ולמי שאינו מסכים. זה בהחלט מאתגר. תודה, דוקטור גדי טאוב, שבאת לכאן לאולפן.
תודה, בן.
האזנתם להסקת כיוון הרוח שעורך איתי סופרין. עוד פרקים אפשר לשמוע באתר כאן וביסימוני ההסקטים. כאן בני טייטלבום, בריאות, תודה ושלום.
כיוון הרוח.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.